נסכם כעת את השיחה של הרבי בליקוטי שיחות, חלק י' פרשת בשלח, השיחה השנייה. פרשתנו נאמר, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה, ותצנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. זוהי שירת מרים שנאמרה מיד לאחרי קריאת ים סוף. מפרש רש"י על המילים ותיקח מרים הנביאה, היכן נתנבאה כשהייתה אחות אהרון קודם שנולד משה, אמרה עתידה עם מי שתלד בן חולו כדאיתה בסוטה. כלומר, פירוש ראשון, למה היא נקראת מרים הנביאה אחות אהרון? כי היא נתנבאה כשהיא הייתה עוד אחות אהרון לפני שנולד משה, היא נתנבאה על לידת משה. פירוש נוסף מוסיף רש"י, דבר אחר, אחות אהרון, לפי שמסר נפשו עליה כשנצטרעה, נקראת על שמו. אהרון התפלל בעבורה כשהיא חלתה בצרת, ולכן היא נקראת על שמו. מה רש"י בא כאן לפרש? אז בפשטות, הקושייה שמתעוררת כאן היא מדוע מרים נקראת אחות אהרון ולא אחות משה. ועל זה אומר רש"י שני פירושים, או מכיוון שהיא הייתה נביאה עוד לפני שמשה רבינו נולד, או שמכיוון שאהרון מסר את נפשו עליה, לכן היא נקראת אחות אהרון. אבל הפירוש הפשוט הזה שואל הרב שש שאלות. דבר ראשון, למה רש"י מעתיק את המילים ותיקח מרים הנביאה? אם אכן רש"י בא להסביר למה היא נקראת אחות אהרון, היה צריך להעתיק את המילים אחות אהרון. שאלה שנייה, למה נוגע כאן בכלל לדעת מהו תוכן הנבואה של מרים? היה מספיק לומר שהיא נתנבאה כשהייתה אחות אהרון. שאלה שלישית, גם אם כן נוגע תוכן הנבואה, מאיפה רש"י לוקח את זה? הרי רש"י מפרש בפשוטו של מקרא, ומינה לנו בפשוטו של מקרא שזה היה תוכן הנבואה שלו. שאלה רביעית, למה רש"י מציין כאן את המקור? בדרך כלל רש"י לא מציין את המקור, אלא אם כן, על ידי ציון המקור התווסף איזשהו ביור. אז מה, איזה ביור או איזה תקושייה תתורץ על ידי שנדע את המקור במסכת סוטה? שאלה חמישית, למה רש"י מצטט שוב את המילים אחות אהרון? באמצע פירושו הוא מצטט דבר אחר, אחות אהרון, שמסר את נפשו עליה. למה הוא צריך לצטט את מילות הפסוק שוב פעם? ושאלה שישית, תמיד כשרש"י מביא שני פירושים, הכוונה היא שבכל פירוש יש מעלה וחיסרון, והפירוש הראשון הוא בדרך כלל הפירוש הפשוט יותר. אם כן, מהו הקושי שיש בכל אחד מהפירושים דידן? מסביר הרב שבעצם רש"י בא כאן לתרץ שאלה אחרת לגמרי. הוא לא בא לתרץ למה מרים נקראת אחות אהרון, אלא שאלה כללית יותר, למה בכלל התורה נותנת לה כאן את התואר מרים הנביאה? הרי כאשר התורה מוסיפה תואר על מישהו, זה לאחד משני סיבות, או על מנת שנדע במי המדובר, או שזה מוסיף להבנת האירוע שהתורה מספרת עליו. אבל הרי כאן אנחנו יודעים במי מדובר, כפי שהתורה מפרשת, מרים הנביאה אחות אהרון. ולכאורה הנביאות שלה לא מוסיפה שום דבר כאן להבנת המאורע. הרי נבואה, כפי שמפורש ברש"י בכמה מקומות, זה נביא, זה אדם שיודע דברים נסתרים, או אדם שאומר תוכחות לישראל. ואם כן, למה נוגע כאן לומר שמרים הייתה הנביאה? זה מה שרש"י בא לפרש כאן, והפירוש הוא מיוסד על שאלה נוספת. לכאורה, יש כאן תמיהה בסיפור הזה עצמו. איך ייתכן שכאשר כל בני ישראל היו במצב של ביטול מוחלט למשה רבינו, אנחנו יודעים שאפילו המשנה למלך פרעה לא היה אפשר לעשות שום דבר בלעדיו, כל שכן משה רבינו שהיה נקרא נתתיך אלוקים לפרעה, ואנחנו יודעים שבני ישראל לא היו עושים מעשה כזה על דעת עצמם, איך זה שפתאום מרים ניגשת על דעת עצמה ופוצחת בשירה עם שאר אנשים בתופים ובמחולות, איך היא עשתה את זה על דעת עצמה? וזה מה שהתורה באה לפרש בזה שהיא מוסיפה ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון. כלומר, מרים עשתה את זה בתור נביאה, ולא סתם בתור נביאה, אלא בתור נביאה עוד לפני משה רבינו. הנביאה אחות אהרון עוד לפני שמשה רבינו נולד, כלומר, היא הייתה נביאה עוד לפניו, ומכוח זה היא הייתה יכולה לעשות כזה צעד גם מבלי לשאול אותו. ולכן אומרת התורה, ותיקח מרים הנביאה אחות אהרון, ומפרש רשי. מה זה אחות אהרון? שהיא עוד נתנבאה לפני שנולד משה, והיא התנבאה על לידת משה, שזה מראה את החשיבות הנבואה שלה, שהיא התנבאה בעניין כללי, ובעניין שנוגע לגאולת עם ישראל ומצרים, וגם תוך כדי שהיו שם יוכבד ואמרם, שהיו יכולים להתנבא בעצמם, אבל מרים היא זו שהתנבא, זה מראה את גודל מעלת הנבואה של מרים, ולכן זה מסביר את העובדה שהיא פצחה בשירה מבלי לשאול את משה רבינו. זה המשמעות של הפירוש הראשון ברש"י, אלא שזה עדיין קשה, כי היה לכאורה מספיק לומר מרים הנביאה אחות משה, שבזה גם היה מודגש שהיא יש לה מעלה גדולה בנבואה, עד כדי כך שמשווים אותה למשה רבינו, ולכן היה אפשר לומר מרים אחות משה, שזה לכאורה יותר נוגע לאירוע כאן, הרי משה רבינו זה שקרא את ים סוף, היו קוראים לה מרים אחות משה, והיה כבר מובן שמדובר בנביאה בדרגה גבוהה, וזה עצמו היה מתרץ למה היא עשתה את זה על דעת עצמה. אמנם בדוחק אפשר לתרץ שעדיף לומר אחות אהרון מאשר אחות משה, כי אחרי הכל אם היא אחות משה, היא תפלה אליו, היא הייתה צריכה לשאול את הצעתו. וזה בעצם הקושי שיש בפירוש הראשון, ולכן רש"י מוסיף פירוש נוסף ואומר שהיא נקראת אחות אהרון גם על שם זה שאהרון מסר את נפשו עליה. כלומר, הסיבה שהתורה קוראת למרים הנביאה זה בוודאי להדגיש את העובדה שהיא הייתה נביאה ולכן היא יכלה לעשות כזה מעשה על דעת עצמה. אבל אחות אהרון, למה מדגישים אחות אהרון? אז זה פירוש אחד, זה בשביל להדגיש את גודל מעלת נבואתה. הפירוש שני, זה בגלל שאהרון מסר את נפשו עליה. אז זה הם שני הפירושים שרש"י מביא כאן. אלא שגם הפירוש השני יש בו קושייה גדולה. היא נקראת כאן אחות אהרון על שם שאהרון מסר את נפשו עליה, אבל הרי האירוע הזה לא קרה עד שנים, עד הרבה יותר מאוחר מכן. אז למה כבר כאן אנחנו מתייחסים אליה כאחות אהרון? וגם שהפירוש השני מדגיש איזשהו חיסרון במרים, שהיא נצטרה והיה צריך להתפלל עליה, למה נדגיש פה את החיסרון שלה? ולכן רש"י מעדיף את הפירוש הראשון, הוא מביא אותו בתור פירוש ראשון, ורק בתור פירוש שני מופיע העניין שאהרון מסר את נפשו עליה. אך עדיין לפי הפירוש הראשון עדיין צריך להבין איזשהו פרט, והוא שעצם העובדה שהתנבאה לידת משה בגיל כל כך מוקדם בתור ילדה קטנה, זה עצמו דבר שהוא קצת תמוע, ולכן רש"י מצטט כדי איתה בסוטה, כי שם הגמרא בסוטה מפרשת שאומנם היא הייתה ילדה צעירה אבל היא נהגה כאלמה זריזה, היה לה תכונות של בחורה מבוגרת יותר, ולכן זה מתאים גם העניין שחלה עליה נבואה. אז אם כן מובן מה הם שני הפירושים כאן בפירוש רש"י. רש"י בא לתרץ איך זה ייתכן שמרים עשתה כזה דבר על דעת עצמה, ורש"י בא ומסביר שזה מה שהתורה אומרת בזה שהיא אומרת ותיקח מרים הנביאה, להדגיש את מעלת הנבואה שלה, שלכן היא יכלה לעשות את זה בכוחות עצמה, ועל זה מוסיפה התורה אחות אהרון באחד משני דרכים, או בשביל להדגיש את גודל מעלת הנבואה שהיא הייתה נביאה עוד לפני משה רבינו, או בשביל להסביר למה היא נקראת אחות אהרון כאן, מכיוון שהתורה רצתה להזכיר את העובדה שאהרון מסר את נפשו עליה. וכעת הרב מסיים בפנימיות העניינים מיינה של תורה. מבאר הרב שמרים הנביאה, מרים זה מסמל את ספירת המלכות. ובספירת המלכות אנחנו מוצאים שני תכונות סותרות. מצד אחד ספירת המלכות לית לה מגרמה כלום, ספירת המלכות מקבלת את הכל מהספירות שמעליה. מצד שני, ספירת המלכות היא זאת שמגלה את כוח העצמות שמאיר בכל הספירות. כלומר, דווקא על ידי זה שכל הספירות מאירות במידת בספירת המלכות, על ידי זה מתגלה כוח העצמות שיש בהם. אז כך גם במרים, שמצד אחד מרים היא תפלה לאהרון, היא נחשבת אחות אהרון, אבל דווקא מצד הביטול שלה לאהרון, וזה שהיא מקבלת מאהרון, זה מה שמדגיש את גודל מעלתה, וגם מוסיף מעלה מיוחדת באהרון עצמו. וכך גם באיש ואישה כפשוטו ימינו אלו. שמצד אחד אישה יש בה מעלות גדולות ונפלאות, כל אישה יש מעלות גדולות ונפלאות, אבל אומרים לנו חז"ל, איזו אישה כשרה עושה רצון בעלה, כי דווקא על ידי זה שהאישה מעמידה את עצמה במצב של מקבל, והיא עושה את רצון בעלה, על ידי זה מתגלות בה המעלות העצומות שיש לה, ולא רק מתגלות בה, אלא על ידי זה נוסף גם בבעלה, באיש, המעלות המיוחדות של אשתו, וכפי שיתגלה לעתיד לבוא, שעל זה נאמר, נקבה תסובב גבר.